מנוחה בבית עם מנוחה פוקס.
שלום לכולכם, מאזינים יקרים, אני מנוחה פוקס, ואנחנו כאן בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית, כפי שאנחנו יודעים, צריך גם מנוחה. בתוכנית זו, אתם כבר יודעים, אני מביאה לפניכם תובנות שונות ואירורים שונים שעולים במוחי בימים האלו, בימים האחרונים שלפני התוכנית שלנו. יחד עם זאת אני משתדלת להביא לפעמים גם איזו שאלה שלכם בנושא של חינוך ילדים או משהו כזה, כי שאלות רבות מגיעות לפתחי ואני משתדלת מדי פעם לענות לפחות על חלק מהן. כך נשתדל לעשות גם בפעם הזו, איתי בשידור פסח בגד ותודה לו על כך. אנחנו נתחיל בתובנה הראשונה. והפעם אני רוצה לדבר על הפיגוע שהיה ביישוב אלי. כל פיגוע חותך בבשר חי. כשאנחנו לא שומעים חדשות זמן מה, תמיד מפחיד אותנו לפתוח ולשמוע מה אומרים עכשיו, מה הפסדנו, מה לא שמענו. ואפילו שמפחיד אותנו, אנחנו פותחים כדי לשמוע מה קרה בזמן שהייתי בכיתה, שהייתי בהרצאה, שטיפלתי בנכדים, שערכתי אורחים, כשזה אחרי שבת או אחרי חג, כשאנחנו זמן רב לא שומעים חדשות ולא יודעים מה קרה, אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לשמוע, ואנחנו רצים וממהרים להקשיב ולשמוע, מתפללים שהכל בסדר, אבל הלב דופק בפחד. מי יודע מה קרה בזמן הזה שלא הקשבתי, ברגעים האלו שלא הייתי מחוברת, ומה הולכים להודיע לנו? מה יאמר בחדשות? תמיד קשה לשמוע על מקרים קשים, בוודאי על פוגרומים, פיגועים, שקורים לצערנו חדשות לבקרים. אבל כשמפורסם השם של הנופלים על קידוש השם, ומתברר שזה קרוב משפחה, זה קשה לנו שבעתיים. אז בפיגוע שהיה באלי, נרצח, נכדו של בן דודי, אלישע אנטמן, בן ה-18. היום אנחנו לא כל כך מכירים את הנכד של הבן דוד, פעם אני חושבת יותר הכרנו, היום פחות, בקושי אנחנו מכירים את הבן של הבן דוד, כן? ודאי לא את הנכד, וגם את אלישע, השם יקום דמו, אני לא הכרתי באופן אישי, אבל אני כן מכירה היטב את ה... משפחה, ואני יודעת ובטוחה בילד שהם גידלו, וכשאני שומעת שמספרים על טוב ליבו, אני יודעת למה הם מתכוונים בדברים האלו, כי זה מה שמאפיין את הסבא ואת הסבתא שאני מכירה, וכשאני שומעת שאומרים שהוא אהב כל כך אנשים, אני יודעת בדיוק למה הכוונה, כי זה מה שמאפיין את המשפחה, זה בדיוק מה שמאפיין את ההורים, וכשאומרים שהוא היה אדם של אמת, אני יודעת בדיוק, בדיוק למה הכוונה. אני כל כך, כל כך מבינה, וזה דוקר כל כך. כשהוא אוהב את הארץ, אלו, זה בדיוק מה שהם, זה מה שמאפיין את המשפחה. וכשאומרים שהוא היה רגיש כל כך, אז אני יודעת בדיוק למה מתכוונים. כל אדם שנהרג מזיל דמעה מעינינו. אנחנו מתייסרים בכאב המשפחה. אנחנו דומעים, אנחנו בוכים, אנחנו עצובים ונעלמים דום כי כבר לא יודעים מה לומר. אבל כשמכירים את הבן אדם, כשמכירים את האנשים, אז זה עוד יותר מזה. דקירה כל כך חזקה בלב, כזו שאנחנו לא יודעים איך להקל אותה, איך לחזור לתלם, איך לדבר אחר כך על דברים בטלים שאנחנו מדברים עליהם כל כך הרבה ולא מפסיקים. ודברים כאלו שלפני רגע נראו כל כך חשובים ונצרכים, פתאום נהפכים לכאלו תפלים. פתאום הכל בפרופורציה, הכל אחרת לגמרי מקודם. הילד הזה שמעצבן אותנו, הפוליטיקה, הדיבורים ברחובות, הרכב שהתקלקל והיה צריך להיכנס למוסך, הכסף שהפסדנו, הסיפור שאני באמצע לכתוב אותו, הכל פתאום כל כך מתגמד לנוכח המציאות האיומה, לנוכח הפיגועים האלו, השמועות על הפוגרומים האלה שקורים פה. לצערנו המציאות תופחת מולנו פעם אחר פעם, אנחנו הולכים לישון בלילה וקמים עם עוד בשורה. אנחנו יוצאים לעבודה וחוזרים עם עוד בשורה איומה, וכך הלאה, וכך הלאה, וזה לא נגמר. זה פשוט ממשיך, ממשיך וממשיך. ולא נותר לנו, אלא לבקש רחמים אצל ריבונו של עולם, ולהתפלל לפניו שיבולע המוות לנצח, ושלא יהיו עוד צרות כאלו, ולא נשמע עוד בשורות נוראות כל כך. והדברים האלו לזכרו ולעילוי נשמתו של הילד, הנער, אלישע, אנטמן, בן ה-18, שנפל על קידוש השם ביישוב אלי, וגם לזכרם ולעילוי נשמתם של האחרים שנרצחו בפיגוע הזה. בפיגוע הזה, האחד הזה, מבין כל כך הרבה פיגועים נוספים שאנחנו חווים שוב ושוב ושוב. שמתם לב פעם שגם מדברים לא טובים שקורים לנו, אנחנו יכולים ללמוד טוב, אנחנו יכולים לראות טוב. את הדברים הללו ניסיתי להסביר לנערה שביקשה להיפגש איתי, ובפגישה היא סיפרה לי ותינתה את צרותיה. עיקר הבעיה שלה שהיא לומדת בסמינר וקשה לה מאוד, היא משקיעה את כל נשמתה במרץ, אבל זה לא זה. כל פעם מחדש היא מתאמצת, מתאמצת ומתאמצת, משתדלת ומשתדלת, אבל בסופו של דבר היא לא מצליחה. והיא מספרת לי כמה קשים הלימודים, וכמה עמוקים לומדים הלימודים שלומדים באותו סמינר שבו היא לומדת, והיא כל כך רוצה לקבל ציונים טובים, והחברות שלה מקבלות ציונים טובים, ובכל פעם החברות מדברות על הציון, ומראות את הציון, ומראות את המבחן, ולה כל כך קשה, והיא מרגישה מושפלת על אף שאף אחת לא אומרת לה כמובן שום דבר, ולהפך כשהיא מספרת לחברה, החברות אפילו מעודדות אותה, והיא מרגישה שיש לה קושי מאוד מאוד גדול. והיא מספרת לי שהיא הולכת לטיפול כזה, לטיפול אחר, ומרגישה כבר שהיא יודעת, ומצליחה כבר ללמוד למבחן, והנה כשהיא יוצאת מהמבחן, היא מרגישה כישלון, וכשהיא מקבלת את הציון של המבחן, היא בכלל, בכלל מרגישה שהיא מתייאשת מכל הלימודים. ואחרי שאנחנו דיברנו על קשיים אובייקטיביים, שכדאי לבדוק אותם ולבחון אותם לעומקם, ואחרי שדיברנו גם על כל מיני טכניקות ללמידה למבחנים, כדי שהדבר הזה יוכל להקל עליה, אז אני הבאתי לפניה גם את הדברים שאני אביא לפניכם עכשיו, דברים שכדאי לנו ללמוד אותם בעצמנו, וגם ללמד את זולתנו, את ילדינו ואת כל מי שמסביבנו. ומה שהסברתי לה, ואני מסבירה את זה לעצמי כל הזמן, ומעבירה את זה הרבה בהרצאותיי, אנחנו רגילים להיענח, להתייאש כשקורה לנו משהו לא טוב. קיבלתי ציון לא טוב, אני נאנחת, רציתי לקבל ציון טוב, וקיבלתי ציון לא טוב, לא מה שרציתי, לא קרה כאן הדבר שכל כך קיוויתי שיקרה, לא. לא הצלחתי בלימוד הנהיגה, לא הצלחתי להוציא את הרישיון המיוחל, וכל החברים שלי, כל הסובבים אותי, הוציאו כבר בטסט השני, והנה אני לא הצלחתי, אוי, אני מרים ידיים, כל כך קשה לי, כל כך לא מתאים לי, לא נוח לי עם זה, איך אני אספר את זה, איך אני אומר את זה, איך זה קורה בכלל. אמרתי למישהו מילה שלא במקומה, פגעתי בו, פגעתי בה, זה לא היה נכון לומר את הדברים, אני לוקחת את זה לתשומת לבי, וכל כך רע לי עם זה, וכואב לי עם זה, ואני שואלת את עצמי, למה? למה זה קרה? למה עשיתי את זה? למה תמיד אני חייבת לומר את הדברים האלו? ומאוד מאוד לא טוב לי עם זה. עשיתי מעשה לא טוב, וגערו בי, ואני מרגיש לא נוח, ואולי זה היה לפני אנשים אחרים, או בצורה לא יפה, במילים לא יפות, ולא טוב לי, לא נעים לי, נוח, לא נוח לי. על כל דבר כזה, או דומה לזה, אנחנו רגילים להנח, להיענק, לומר לעצמנו, אוף, אוף, אחד גדול, כן, לא הולך לי. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אוף, למה זה קרה לי? או שאנחנו שואלים, למה רק לי זה קורה? ואנחנו לא שואלים את הדבר הזה על מנת לקבל תשובה. אנחנו שואלים את זה מתוך ייאוש. למה זה קרה לי? למה זה קורה לי? למה תמיד לי? למה אני היחיד שנמצא במצב הזה? זה מה שאנחנו רגילים לשאול את עצמנו בעוגמת נפש. ובעצם השאלה הנכונה צריכה להיות, איך אני יכול או יכולה להוציא מהמצב הזה את המקסימום? מה אני יכולה ללמוד מזה? אבל באמת, ולא בהתרסה, כן? איך אני יכול ללמוד מהדבר הזה משהו, להוציא מזה משהו שיכול להועיל לי בעתיד? כי ברגע שאני לומד מזה דבר מה, אז זה לא היה לשווא, זה כבר לא סתם. למשל, אם לא הצלחתי במבחן, זה יכול ללמד אותי בתור ילדה, בתור נערה, שאולי פעם אחרת אני לא אלמד למבחן עם חברות, אני אנסה ללמוד למבחן לבדי, או אם להפך, אם אני לומדת לבדי למבחן, אולי אני אלמד מזה פעם אחרת, ללמוד עם חברה, שאולי ביחד עם חברה זה יכול להעשיר אותי, ולא להשאיר אותי במקומי, או אותו אחד שלא מצליח בטסט, וכבר פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, וכל פעם הוא חוזר הביתה כל כך, אם קוראים לזה מבואס, כן? אבל חוזר הביתה בטרוניה כזאת לעצמי, וגם אולי לאחרים, כן? אנחנו מוצאים הרי את התירוצים גם, אנחנו אומרים, אבל למה הוא לא העביר אותי? הרי הייתי בסדר פה והייתי בסדר שם, כן? וגם כלפי עצמי, למה? למה תמיד אני לא מצליח? למה? למה? ואני אומר את זה בלי לבקש תשובה. אני פשוט אומר את זה בשביל להטריס. ואני אומרת, אולי נאמר את זה לא בשביל להטריס, אלא בשביל ללמוד מזה. אולי אני אלמד מזה שהייתי פזיז מדי, הייתי שענן מדי, לא התאמצתי יותר מדי, או הייתי צריך לשנן משהו מסוים ולא שיננתי אותו. ואם אני לומד מזה את מה שצריך ללמוד, אז פתאום הדבר הזה הוא לא לשווא. הוא מלמד אותי עוד משהו לקראת הפעם הבאה. ואם זה קורה בפעם הרביעית, החמישית, השישית, אז אני אלמד עוד כמה לקחים, עוד כמה דברים, ואז זה בסדר. זה בסדר, אז חזרתי עוד פעם על אותו דבר כדי שאני אלמד, כדי שאני אהיה טוב יותר, כדי שבפעם הבאה אני כן אצליח יותר, וגם אם זה לא בפעם הבאה, אז כשזה יהיה, יהיה לי יותר קל. אולי ניקח דוגמה נוספת, שהורים לפעמים באים אליי ואומרים לי, אני מרגיש שאני לא מדבר יפה, לא מדבר מספיק יפה לצד השני, לבעל, לאישה, או לילדים שלי. אני לא מדבר מספיק יפה, וכל פעם מחדש זה קורה לי וקורה לי וקורה לי, ואני לא יודע מה לעשות. אם אנחנו ניקח את הדבר הזה, ונאמר לעצמנו, רגע, אבל מה אני יכול להוציא מזה? לא למה זה קורה לי, אלא מה אני יכול להוציא מזה? דיברתי לא יפה לילד, אולי הפעם אני אשב ואני אחשוב על זה. למה דיברתי? לא למה דיברתי לא יפה, סליחה, אלא דיברתי לא יפה לילד? מה אני יכול ללמוד מזה? איך אני יכול בפעם הבאה לדבר אליו יותר יפה? איך אני יכול בפעם הבאה להצליח לא לומר את המשפט הזה, שכל כך מפריע לי שאני אומר אותו? אז במקום לדפוק על הראש ולומר, אבל למה זה קורה לי ולמה רק לי, נוציא מזה את מה שאפשר ללמוד מזה. אולי אדם מנסה לעשות או יוצא שהוא עושה הרבה דברים בבת אחת, כי משום מה הוא צריך לעשות כמה דברים ביחד, כי הוא ממהר, והוא צריך גם מהר מהר לשלוח את הילדים מהבית, וגם להמשיך לעבודה, וגם בדרך לזכור לדבר עם, עם האבא שלו בטלפון, כדי לכבד אותו, וגם וגם וגם, ואז מרוב לחץ, הוא עושה משהו לא מספיק טוב, ואז הוא אומר לעצמו, אבל למה זה קרה לי? וכשהוא מתחיל לחשוב על זה, אז הוא עונה לעצמו, ואומר, מה אני יכול ללמוד מזה? אולי לעשות הפרדה בין הדברים, אולי שאני עושה דבר אחד, להיות רק בתוך הדבר הזה, ולא להמשיך גם לדבר השני, אולי כשאני עושה כמה דברים יחד, אז לחשוב על כל דבר שאני עושה בפני עצמו, ורק, רק, רק כשאני מסיים איתו להתחיל לחשוב על הדבר השני, ולא להרבב מחשבה עם מחשבה. דברים כאלו, שבסופו של דבר, מביאים אותנו למעשה. וכשאנחנו, בכל פעם, כשקרה לנו משהו שלא מצא חן בעינינו, אנחנו לא רותנים, ואנחנו לא שואלים אבל למה, ואנחנו לא דופקים את הראש בקיר, ואנחנו לא מתייאשים, אלא חושבים מה אני אלמד מזה, וגם מצליחים ללמוד מהדבר הזה, אז אנחנו מרוויחים מהשלילי הזה, והופכים אותו לחיובי. וברגע שאנחנו מרוויחים משהו מהשלילה הזאת, אז השלילה פשוט לא קיימת. היא לא קיימת כי בעצם היא נהפכה לחיובית והתהפכה, ולא קיימת עוד. ואני הסברתי את הדברים האלו בהרחבה לילדה הזו, לנערה הזו שהגיעה אליי, חכמה, בוגרת, יודעת לשאול את השאלה הנכונה, יודעת להסביר מה מפריע לה, יודעת לשים את הדברים על השולחן כדי לחשוב מה לעשות איתם. כשהסברתי לה את הדברים האלה, ראיתי פתאום את האור בקצה המנהרה, ראיתי את החיוך בזווית הפה שלה, ועדיין לא דיברתי את השיחה נוספת, עוד לא הגיע הרגע, אבל אני בטוחה שאם היא לקחה את הדברים האלו לתשומת ליבה, אני בטוחה שהכל כבר יהיה אחרת, יהיה שונה, ואני יכולה לומר את זה על כל אדם, כי כל אחד שלוקח את הדברים האלו לתשומת ליבו, בוודאי, בוודאי גם יצליח. יותר, פחות, לאט לאט, או יותר מהר, אבל כל אחד יצליח, יצליח להזיז דברים, לזוז מתוך המקום שהוא נמצא בו. וכשיש לאדם רצון עז, רצון חזק, הוא יכול להצליח שבעתיים. זה מה שחשבתי גם לגבי אותה נערה, זה מה שאני חושבת לגבי כל אחד ואחד, וגם לגבי הקטנה. אם אקח את זה לתשומת ליבי, משתדלת לקחת את זה לתשומת ליבי, אני מקווה שאני גם מצליחה להביא את עצמי למקום נכון יותר, ששם אני לומדת דברים, ולא רק בוכה ומתעצבת על דברים. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד נחזור ונמשיך בתוכניתנו. הנה חזרנו, אנחנו בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית צריך גם קצת מנוחה, ואני רוצה לדבר עכשיו על מסיבות סוף השנה, בגני הילדים, בבתי הספר. זו התקופה, זה הזמן, ובתקופה הזאת אני שומעת כל כך הרבה את העניין הזה של מסיבת סוף שנה, העניין הזה שבשלו כל כך הרבה דעות חלוקות, ואני שומעת את האימהות שטוענות שהמסיבה הזו מיותרת, בלאו הכי לא יכולים לראות שם את הילדה, כי יש כל כך הרבה ילדות, וצריך לתת לכולן תפקיד, ולא מצליחים לראות את הילדה במסיבה, או אמאות שאומרות, הילדה מתביישת כשאני באה, ולא רוצה שאני אכנס, או כשאני נמצאת באזור, היא לא עושה כלום, לא משתתפת, אפילו לא קמה מהכיסא, לא מציגה, או לא כל דבר לפי עניינו, כן, אם זה גן ילדים, אם זה כיתות בית ספר, או אמאות שאומרות, אני עובדת, ואני לא יכולה לצאת מהעבודה ולהשתחרר, וברוך השם, הבית מלא בילדים, וכל פעם, כל פעם יש מסיבה לילד אחר, ואני לא יכולה להגיע, והילדים שלי מרגישים רע עם זה, ואני מרגישה רע עם זה, ואני לא יודעת למה עושים את המסיבות האלו. ואימהות אחרות, לעומתן טוענות, שאין התרגשות גדולה יותר מהמסיבה הזו. לראות את הילדה שרה כך, מתוך הלב, עם תנועות ידיים והבעות פנים, רציניות, אמיתיות, אין התרגשות גדולה מזו. והאימהות האלה טוענות שרק במסיבות כאלו אפשר להשתתף, להיות ביחד עם הילדות, לראות את ההשקעה של הגננת, ולברך אותה על ההשקעה שלה או של המורה, ובאופנים אחרים אין הזדמנות לראות את האנשים האלו, להודות להם ולראות קצת ממה שהן עושות, להבין קצת מההשקעה הגדולה שהן משקיעות. ובאמת הדעות חלוקות, ומה שיעשו לא יהיה טוב, וכשגננת או מורה מחליטה על מסיבה, אז היא יכולה מאוד מאוד להתרגש בעצמה, ולחשוב שהיא עושה את הדבר הכי טוב בעולם, אבל בסופו של דבר, תמיד יהיו את האימהות האלו, שיעמדו מן הצד, ויגידו אבל למה, ואם זה יהיה בבוקר, יגידו שהיה עדיף שיהיה אחר הצהריים, שאז אפשר להיות משוחררות מהעבודה, אבל אימהות אחרות יגידו שאם זה בצהריים, לא יכולות להשאיר את את הילדים האחרים בשום מקום, וצריכות לבוא עם הילדים האחרים, ותמיד תמיד יהיו כאן חילוקי דעות, ואף פעם לא נגיע לעמק השווה, ומה שנשאר זה להנות לפחות מהקיים, להנות ממה שיש, ואני חושבת שיש דבר אחד שאין עליו עוררים, וזו ההתרגשות הגדולה, כשאנחנו כן מגיעות למסיבה, בגני הילדים, בבית הספר, בתור אמאות, בתור סבתות, לשמוע את הילדות שרות, משתתפות, מחייכות, או אפילו הייתי אומרת נבוכות, כשכולן נבושות בבגדים זהים, כחול לבן, או תלבושת אחרת שהכינו להם במיוחד, ולראות את כל הילדות האלה שנפרדות מהשנה שהייתה, ולדעת שעברה לה עוד שנה, שפה זה כל כך בולט לעין במסיבה הזו, זה כל כך מרגש, וזה כל כך מחיה להגיע ולהיות במסיבות האלו. ואני הסתכלתי על דבר אחד, ומסתכלת תמיד על דבר אחד, שאני אומרת, אם אני פה בתוכנית יכולה אולי להביא אותו לתיקונו, אז למה לא? ואני שמה לב לאותן אמהות שלא רוצות להפסיד שום דבר מכל המסיבה הזו, ולכן הן עומדות כל המסיבה ומצלמות. מצלמות ומצלמות תמונות וסרטונים, העיקר לצלם, 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 ובעצם הן רואות את הבת דרך עדשת המצלמה. זה אופן ההסתכלות שלהן. ואני ניסיתי ליצור קשר עין עם האימהות שנמצאות מסביבי, עם הסבתות שנמצאות, קצת לענען מולן בראש, לראות שיש לי איזה פרטנרית להתרגשות שלי, העזה הזו, והעיניים שלי דומעות מרוב התרגשות, ואין עסוקות בלצלם, לצלם ולצלם, והרגשתי שאני יחידה כמעט, שבאמת מעניין אותה, הילדה בעצמה, ולא איך היא תראה בתמונה של אחר כך, ולא מה נראה אחר כך בסרטון שבבית, וצריך לשים לב באמת לדבר הזה, שהילדות שלנו אמנם רוצות זיכרון מהמסיבה, הן מאוד יאהבו לראות את עצמם לאחר מכן, לכן בחלק גדול מהמקומות, בגנים, בבתי הספר, מביאים צלמת שמצלמת, שבסופו של דבר יש את הזיכרון הזה, ואני בטוחה שאותן ילדות באמת יענו אחר כך לראות את החברות שלהן, ואת הגן שהיה, או את הכיתה שבה הן למדו, אני בטוחה בזה, ובלי ספק שכדאי גם לנו בתור אמאות וסופטות, לצלם שנוכל להראות משהו בתום המסיבה, שיהיה לנו על מה לדבר בעתיד, שיהיה לנו על מה להתפעל, ממה להתפעל מהבנות האלו, מהילדות האלו, אבל אם עדשת המצלמה היא במקום העיניים של אמא, אז אנחנו בבעיה. אני בטוחה שהבת שלכן, אמאות יקרות או הנכדה, היא רוצה את העיניים שלכן, היא רוצה את העיניים שלנו, והיא רוצה לראות שאנחנו רואות אותה בעיניים שלנו. היא לא רוצה רק לראות שאנחנו מצלמות ושומרות לתזכורת, וגם אנחנו לא רוצות שהיא תדע שזה מה שמעניין אותנו, רק המזכרת של אחר כך. אנחנו רוצות שהיא תדע שבאמת העיניים שלנו נשואות אליה, שהיא רוצה לראות שאנחנו מתרגשות איתה. היא רוצה לראות מתי אנחנו מזילות דמעה מרוב התרגשות. היא רוצה לראות מתי אנחנו מעננות בראש שלנו, שאנחנו מסכימות עם מה שנאמר, עם מה ששרים פה. טוב שבכל גן כמעט יש את הריקוד הזה, ובכל כיתה יש את הריקוד ביחד עם אמא, שאז לרגע מניחים את המצלמה ורוקדים ביחד עם הילדה, ונותנים לילדה יד ורוקדים ריקוד אמיתי ביחד איתה. אז טוב שזה קיים, אבל זה לא מספיק. ופעם כבר דיברתי כאן על הצילומים ועל המזכרות האלו, ודיברנו על כך שזה חשוב, זה חשוב לילדה, אבל בואו נשים לב שזה לא במקום. ודיברתי גם בתוכנית הזו בעבר על המצלמה הזאת, על הדשת המצלמה שאנחנו כל כך הרבה משתמשות בה, ואפשר לראות את זה הרבה פעמים בתיירות, על מקומות של תיירות ואזורים כאלו שמגיעים אליהם, תיירים רבים כמו הכותל המערבי, בדרך לכותל, בתוך הכותל המערבי. אני שעושה את דרכי לכותל פעמים רבות, אני רואה תיירים הולכים כשהמצלמה ממש מחוברת לעיניים, וגם אנחנו שמגיעים מכל מיני מקומות אחרים ו... פעם בזמן רב מגיעים לכותל, מצלמים את כל הדרך, ואחר כך כשמגיעים לשם, ואני תמיד שואלת את עצמי, למה לא להתרגש, ולמה לא להתרשם, ולמה לא לחוות את החוויה של אותו רגע, של המקום, למה לא להנות ממה שיש לנו לפנינו, הרי זה כל כך מענה, זה כל כך מעשיר, זה כל כך נותן לנו, ואנחנו מפסידים את כל זה, מפסידים את כל זה, כי אנחנו רק חושבים איך תצא התמונה בסופו של דבר, ואיך יצא הצילום בסופו של דבר, ואפשר לראות את זה במקומות כמו שוק מחנה יהודה, נגיד שלא פעם מגיעים לשם תיירים, ואני שואלת את עצמי, למה שלא יענו מהמראה של העיניים, הם מצלמים, מצלמים ומצלמים, אבל יש פה ריחות, ויש פה מראות, וחבל, חבל שאתם לא נהנים מהם, אלא רק שאתם מצלמים. אז בואו נזכור תמיד שיש מצלמה, והיא חשובה, במיוחד בזמננו, אבל ניתן לעצמנו לחוות, ולחיות, ולהרגיש, להנעים לעצמנו את הזמן ואת המקום. אז בואו באמת נזכור את זה, שיש קולות, ויש מראות, יש כל כך הרבה פלאי הבורא, ונכון שהמצלמה היא חשובה, אבל היא הדומם, היא התפל, והחיות זה לתת לעצמנו לחוש את מה שקורה מסביבנו, להשתמש בחושים שלנו שזכינו בהם, להרגיש, לראות, לשמוע, לטעום, להריח, כי כל אחד מהחושים האלו לוקח אותנו למקום נוסף, לצד אחר מעניין, וחבל שלא נשתמש בכל החושים האלו עם הילדים שלנו ועם עצמנו, בכל מקום שבו נהיה. אני רוצה להביא לפניכם את כתובת המייל שלי, ואתם יודעים את הכתובת הזו, ואתם שולחים אליי מכתבים רבים. אני רוצה להזכיר לכם את הכתובת, רשמו בבקשה, c5712111@strudelgmail.com. ואני רוצה להביא לפניכם את אחד המיילים שהגיע אליי, ולהסביר משהו תוך כדי המייל הזה, ואולי גם להספיק לתת תשובה לאותה שואלת. ואחת ששמה עדינה כותבת לי כאן, כתבתי כבר 6 מיילים עם שאלות בחינוך ילדים ובזוגיות, ואף פעם לא זכיתי שתעני בשידור. אני קוראת אותך בפאנלים שונים, בעיתונים שונים, מאוד נהנית, אבל לא שמעתי בשידור שענית על שאלה שלי. והיא שאלה כאן גם שאלה, ועל השאלה הזו אני אשתדל כן לענות, ואני אסביר כאן את הדברים, כי אתם כותבים ואני נהנית לקרוא את מה שאתם כותבים, אני לפעמים גם מביאה כאן איזה משהו קצר מתוך מה שאתם כותבים, אבל לשאלות לא תמיד אני יכולה לענות כאן, אלו שאלות חינוך ילדים וזוגיות, ואנחנו בשעת התוכנית הזו נמצאים עם הילדים שלנו בבית, ולא תמיד הדברים מאוד מתאימים, אז לכן אני לא על כל דבר יכולה לענות, אבל הנה, לשאלתך הפעם, ונענה ככה בקצרה, ועד כמה שזה אפשרי כמובן במקום הזה, ואת שואלת עדינה, מה לעשות שהילד שלך בן השש, את מבקשת ממנו כל הזמן חזור ובקש, שיוותר לבת הארבע כי היא יותר קטנה ממנו, והוא לא תמיד מסכים, ויש על כך הרבה מאוד ויכוחים, אני תמצטתי את השאלה שלך, ואני אענה מאוד מאוד בקצרה. באמת אנחנו הרבה פעמים טועים לחשוב, שאם אחד הילדים הוא גדול והשני קטן, אז בעצם הגדול חייב בכל פעם לוותר לילד הצעיר ממנו, הלא, הוא גדול יותר. ואני רוצה שנבין שגם לילד הגדול יש את הצרכים שלו, ויש את המאוויים שלו, ויש את הדברים שהוא אוהב אותם מאוד, משחק שהוא מאוד אוהב לשחק בו, או מאכל שהוא מאוד אוהב לאכול אותו, ונכון שהוא יותר גדול, ונדמה לנו שיותר קל לו לוותר לאח הצעיר, לאח הקטן, אבל לא תמיד כל כך קל לו לוותר, ואני הייתי מציעה דווקא כשהוא כן מצליח לוותר, מאוד לעודד אותו על כך, כי אני חושבת שכשילד מוותר על דבר שהוא רצה, מאוד מאוד יפה מצידו, מגיע לו הרבה מאוד הערכה על כך. אז אני מציעה מאוד לעודד אותו כשהוא כן מצליח לוותר, פחות פחות לבקש ממנו כל הזמן תוותר, 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 כי אולי אפילו יש בזה קצת חוסר הגינות, אז תחשבו על זה בבקשה. וכשהוא כן מוותר, אז לעודד ולהראות לו שזה באמת מאוד מוערך על ידינו, כי באמת שזה לא קל לוותר. ואם כבר אנחנו עוסקים בוויתור, אז כדאי שנזכור שעניין של ויתור הוא לא כל כך נושא של גיל. לפעמים דווקא לילד הצעיר יותר, קל יותר לוותר לאחיו הגדול. ולמה? מכיוון שהוא בטבעו ותרן יותר, קל לו יותר לוותר על דברים, קל לו יותר לא לעשות משהו שהוא מאוד רצה לעשות, או לא לאכול איזה דבר מתיקה שהוא מאוד מאוד אוהב אותו וכל כך רצה לקבל אותו. לפעמים דווקא לילד הקטן קל יותר לוותר, ולכן זה לא חוכמה גדולה להגיד את הגדול תוותר. אפשר לבקש מדי פעם, ואפשר לבקש את הבקשה הזאת גם מהילד הצעיר יותר, אם אנחנו בעניין של לבקש את הבקשה הזאת, אבל בוודאי לא לחשוב שדווקא לגדול קל יותר, כי זה לאו דווקא כך. אז אני שומעת הרבה פעמים הורים שאומרים לילדים שלהם, אחד צריך לוותר לשני, בואו נראה מי יוותר, וזה משפט נכון, כי בואו נראה מי יוותר, אנחנו משאירים את הבחירה בידם, ואז אחד מהם מחליט שהוא מוותר לשני, ופתרנו את העניין. אבל כשאנחנו אלו שמחליטים מי יוותר פה, ורוצים לעמוד על דעתנו, ורוצים לעמוד על כך שיעשו את מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו קצת קצת בבעיה. ואני לפעמים כותבת בסיפורים שלי, ואולי אתם גם מכירים למשל את הסיפורים על לאה ואליהו בכפר כפריהו, שיש על זה גם סרט, ובסרט זה יותר ברור, אבל אפשר גם בסיפור לראות איך שהילדים מתווכחים ביניהם, מי יקבל את הבלון, והם מתווכחים ביניהם, ובסוף הם מגיעים לידי כך שמה? שהם מתווכחים מי יוותר לשני. כי קודם הם מתווכחו על מי יקבל, ואז הם תפסו פתאום שאם אחד מהם יוותר זה יותר נכון, ואז הם מתחילים לריב על מי יוותר למי. ועל פי רוב ילדים שרבים על מי יוותר למי, אלו ילדים שלמדו שפעם זה יכול לוותר, ופעם זה יכול לוותר, והכל בסדר. כל אחד מהם יש לו את הזמן ואת המקום שלו, ויכול לוותר לאחיו. וכשמוותר לאחיו הוא עושה דבר גדול, כי לא פשוט לוותר. ואנחנו יכולים לראות את זה על עצמנו, המבוגרים, כמה לנו קשה לפעמים לוותר על דברים, וכשיאמרו לנו לפעמים, לא נורא, תוותרי למען בעלך, אז קשה לי לעשות את זה נכון, או שאומרים לא, תוותר הפעם, תחשבו כמה קשה לנו כשאנחנו עומדים על משהו ורוצים משהו, או חושבים, קורה לנו הרבה מול הילדים, כן? חושבים שמשהו נכון לעשות, ואז בא השני ואומר משהו אחרי, כמה קשה לנו להיות במקום הזה של הוויתור. אז אם לנו כמבוגרים כל כך קשה, בואו נבין שלילדים שלנו גם להם הדבר הקשה. אז המשיכו לכתוב את מכתבי השאלות שלכם. אני פה בשביל לענות כשאני יכולה לענות על השאלות שלכם. לא תמיד זה כך, לא תמיד זה מתאים, אבל אני שמחה מאוד לקבל את המכתבים, ולפעמים אפילו אני מצליחה לכתוב לחלק מכם מכתבי תשובה, ואם כך אז ודאי שאתם יכולים לסמוך על כך ולקבל את מה שרציתם. במילים האלו אנחנו נסיים את תוכניתנו. שמחתי להיות פה איתכם, אני מקווה שאנחנו נשמע באמת רק בשורות טובות, ואנחנו נוכל לדבר רק על דברים טובים בתוכניות הבאות שלנו. נשוב וניפגש בעזרת השם בתוכנית הבאה, ועד אז המשך שבוע טוב שיהיה לכולכם. ממני, מנוחה פוקס.